הפטרת פרשת נשוא, סיפור שמשון, נזירות שמשון. אנחנו כבר נמצאים, אם אני זוכר נכון, אתם תתקנו אותי, בפרק ט"ז. פרק ט"ז, פרק קשה, סופו של שמשון. מה? יכול להיות. בעצם דיברנו על י"ד, על הכפיר, נכון? דיברנו על האגרוף ופרצופו של שבט יהודה. יש קודים כאלה. נכון. בואו אני אשחזר טיפה כדי לטובת אלה שלא היו בשיעורים הקודמים. דיברנו, עמדנו על זה שהשאלה המרכזית, חידה, שמשון הוא חידה. ראינו את זה בספר גלי רזיה של תלמיד האריזל, שהוא שואל שאלות כבירות, אומר, לא מצאנו שום תועלת לשמשון לאומה הישראלית. כן? ובשיטה שאנחנו לומדים, שבה אנחנו בעצם מבינים שמן דעי הוא זעיר, אי הוא רב. מי שהוא קטן, כלשון הזוהר, הוא החשוב, הוא הגדול. זאת אומרת, לא היה נכתב דבר בספר תורת השם, תנ"ך ההיסטורי של עם ישראל, מסר לדורות, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, אלמלא שזה חשוב. אז כל פרט שבעינינו הוא שולי, בעיני התנ"ך הוא כנראה החשוב מכל. כי אחרת למה לספר את זה? אדרבה, מה שבעינינו הוא שולי, אז שלא יהיה כתוב. אם הוא כתוב, משמע שהתנ"ך לא כותב, הסיפור לא חשב כמונו, הוא חושב שזה חשוב. אז זה מאתגר אותנו ליצור מה החשיבות של הדבר, ואז באמת שאנחנו עובדים בשיטה הזאת, מתגלה הצד העמוק. של דווקא של הפרט השולי, הוא פתאום הופך כמו להפוך גרב. פתאום מגלים את הפנים שהוא גדול מן החוץ. וממילא שמשון, אנחנו צריכים להבין שהוא כנראה הגדול מכולם. כמה שזה נראה אבסורד, כמה שזה נראה מוזר. ודיברנו על זה שאל מול המשבר העמוק שפוקד את עם ישראל בכל תקופת השופטים, של פירוד ושל סכסוך ושל אי עלייה לשלטון של שבט יהודה, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים, הראשונים של ספר שופטים. שבט יהודה לא עולה, שבט יהודה לא עוזר. שבט יהודה, כשהורג את אדוני בזק, כפי שהוא הרג את המלאכים, או שהוא לא הרג, אלא הוא פצע, כן, קיצץ את אצבעותיהם, כך עשו גם לו, אומר איזה משפט מאוד חשוב, לשידור לאומה הישראלית, לדורי דורות, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוקים, והביאוהו ירושלים. כן? ומזה שבט יהודה היה צריך להקשיב ולשמוע, כאשר עשית אתה שבט יהודה, או יותר נכון, כאשר לא עשית, לא עלית, ולא כבשת את ירושלים לבנימין, ולא עזרת לשבט דן, ולא עזרת לשבטים אחרים, כאשר לא עשית, כן יעשה לך. כן? שבט שהיה צריך לעלות ולשלוט על עם ישראל, פלישתים מושלים בו. איך אני יודע? הנה הזקנים שיורדים אל שמשון ואומרים לו, מה זאת עשית לנו? הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. כן? רואים את הזעם שבו הם אומרים את הדברים ומבינים שזה, הנה המשפט הזה של אדוני בזק חל על ראשם. לא עליתם, לא עזרתם, לא סייעתם, ההפך, הפרעתם לשבט דן, בגללכם שבט דן היה צריך לעזור, היה צריך לעלות צפונה. עכשיו הגיע המחיר, והנה המחיר. מה שעושה שמשון, וזו החידה הגדולה ששאלנו, זה קודם כל ההתעסקות והירידה וההתעסקות עם בת פלישתים. זה מתחיל עם בת אחת, והיום בעזרת השם גם נראה את הסיפור הסופי, את השתיים הנוספות, וננסה להבין את המשמעות של זה. התעלומה הגדולה, כן? ואגב, מי, בעיני מי התעלומה הזאת היא הכי גדולה, אף על פי שהוא לא פרשן, ההורים שלו. הם מנסים כל הזמן לשנות את הדבר הזה, הם לא מבינים מה הוא עושה, הוא בשום פנים ואופן לא יכול לגלות להם, אבל אי אפשר להבין, לראות שהוא לא רגיש למה שהם אומרים. זאת אומרת, הם ודאי טיפה מערערים לו את הביטחון, ומה שמחזיר לו את הביטחון, זה האותות שהוא מקבל, הסימנים שהוא מקבל בדרך. כלשון המשורר, תראה סימנים בדרך. הוא מציב את העובדה שהוא הולך להתחתן עם בת פלישתים, ההורים שלו, קראנו את זה ככה, כמעט מתעלפים, אמא שלו מתעלפת, כן, זוכרים שעשינו את ההצגה, עשינו, שאמא שלו, אבא שלו מתחיל לדבר איתו, ויאמר לו אביו, כן, ותאמר לו אמו, כן, ויאמר לו אביו, ואמו מתפרצת באמצע, האם בבנות אחיך, ובכל עמי, כן, רואים מיד, שומעים תוך כדי השיח המרגש הזה של ההורים, המרוגש והנסער, שומעים פתאום את ההתייחסות, שבט דן שממנו האבא, הוא עמי. זה לא העם של האמא, שבט יהודה. זאת אומרת, מיד שומעים פה את הקרע הזה שיש בתוך עם ישראל, הריחוק הזה שיש בין השבטים, והדבר הזה גורם להבין שבאמת זה מול זה שמשון פועל. הוא הולך להחזיר חזרה, לנענע פה איזה דבר, והסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר את הזוג המיוחד הזה, שהאבא מדן והאימא מיהודה, בגלל הכלליות של אותה אישה, שהיא משבט דן, שבט שמחזיק מעצמו, שבט מיוחס, שבט חשוב, הבכיר, והיא מוכנה להיות נשואה לאיש משבט דן, שהוא על פניו נתפס כאוטסיידר, עמי, כן? מישהו מעם אחר, כאילו מישהו מרוחק, לא מקובל, והם בכל זאת נשואים, והנה התיקון יכול להתחיל מכאן. מה שעוד ראינו, זה עוד שנייה, מה שסיכום של שבוע שעבר, לא ידוע. לא ידוע. עד רבה, שיעורי בית תמצא. אם תמצא, תגלה לנו. לא זכור לי. אבל חז"ל כן אומרים על שבט דן, חז"ל אומרים על שבט דן, שמופיע בספר במדבר, במפקד של ספר במדבר, מופיע שם הביטוי, ובני דן, בני דן חושים. חושים זה מהירים, זריזים, יש אומרים כבדי שמיעה, יש אומרים חושים מלשון חושות, שהם מתרבים כמו חושים, נכון? יש לו בן אחד, בן בני, ובן דן חושים, ובני דן חושים, כמה זה בני דן? מי, תן שמות, תגיד פלוני, אלמוני, בני דן חושים, זה חושים בן דן הוא נקרא, כן? האם זה בן אחד שנקרא חושים? אז איך יש להם 62,000 צאצאים, בן אחד, זה ריבוי לא נורמלי. כל שאר השבטים, יש כמה בנים, יש כמה צאצאים. אז זה אפשרות אחת. ואילו בספר במדבר כתוב, הוא לדני, משפחת השחומי. כן, החשומי, השוחמי, זה צריך להיות שוחמי. כן, משפחת,
חושים או שוחם.
או חושים או שוחם, בדיוק. שחום, מה זה שחום? שחום. אז חז"ל אומרים, כיוון שביקשו שבט דן לעבוד עבודה זרה, נשתחמו פניהם. כן, חז"ל אומרים שהם לקחו איתם את העלי שור, ומישהו שם משבט דן זרק את זה לאש. טוב, זה סוגיה לא לעכשיו. בכל אופן, אתה רוצה, ביקשו לעבוד עבודה זרה, כאן בספר שופטים, בתחילת ספר שופטים, יכול להיות. אבל בכל אופן, צבע האור לא הגיע מאפריקה. הגיע מפה. וזה לשאלתך. בכל אופן, ברור שזה היחס כאילו שני עמים. זה היחס. ואת זה שמשון הולך לשנות. האם הוא מודע לזה? דיברנו גם על השאלה, האם הוא מודע למה שהוא עושה? ראינו שכנראה שכן. הוא מודע לזה, כי כתוב, אבי ואמו לא ידעו. זאת אומרת שהוא כן מבין שהוא הולך לעשות את זה. ולמה הוא לא יכול לגלות להם? כי הסכנה היא איומה ונוראה. שמשון מבין את גודל הסכנה של להתגרות בפלישתים, הוא יודע שמושלים בנו פלישתים, הוא יודע את גודל חוסר המעש והתושייה שיש בשבט יהודה ובכלל ישראל כולו ממילא. לכן אי אפשר, אם הוא היה בא בתור נציג עם ישראל, הורדות ידיים, משקל כבד, זה היה מלחמת עולם. שבט יהודה היה נמעך ולא זאת הכוונה. הכוונה היא להזיז, לעורר, לשרוף את כל הגשרים, לנתץ את כל החלומות הוורודים, הרדודים, כל הפרגמטיזם, ולהתחיל פה איזה מצב חדש של עם ישראל. ולכן הוא עוטף את האגרוף שהוא הולך להכניס לשבט יהודה, וזה מה שאנחנו תכף נראה עכשיו בשיעור. התוכנית המקורית של שמשון, לא יודע אם שאלת אם שמשון היה שחום עור, מה שבטוח, נחלת הפלישתים הייתה שחומה לגמרי. אחרי הלילה הזה, השחיר להם שם את פניהם, השחיר, אל תראו לי שאני שחרחורת, לא יכלו לומר אנשי פלישתים, כולם יצאו משם, מפוחמים עד לשד עצמותיהם, שרף את כל נחלת פלישתים, וכשאני אומר כל נחלת פלישתים, אני מתכוון לזה, זה לא רק איזה כפרון קטן אחד, סביבת תמנתה או משהו כזה, איך אני יודע שהוא שרף את כל נחלת פלישתים? אין, הפלישתים אומרים, אחר כך כשהם תופסים אותו ושמים אותו בעזה, אם תסתכלו בפרק ת' ז', פסוק כ' ד', אגב, שימו לב, פסוק גם ג', כ' ג', עד כמה הוא הצליח בהסוואה הזאת של פרטיות, זאת אומרת, המניע שלו הוא רומנטי, נכון, כל, לצערנו, כל מקרה רצח מחפשים את המניע. כן? אז אם חלילה זה יהיה פיגוע ותארג בחורה, יגידו, המניע רומנטי. למה? נרצחה עד שיגלו שזה לא. אז אצל הפלישתים זה עבד יפה. ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהים ולשמחה, פסוק כ"ג, ויאמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. מה עם ישראל? ידידי נפשם. לא, לא רואים בהם אויב. עם ישראל לא נקרא אויב. שמשון הוא אויבינו. שמשון יצטרך למשוך אליו את כל הרוגז והכעס ואת כל האש, כן? להחזיר את האש אליו. כי אמרו, ויראו אותו העם, הוציאו אותו החוצה וכולם מריעים, ויעללו את אלוהיהם, תראו מה זה חילול השם. כי עם ישראל נכשל באיזה דבר, איזה התפערות של אלילות יש מסביב. אין כמה שזה נצרות, כל הדתות האלה, שעם ישראל נכשל, אל תגידו בגת, אל תספרו בחוצות אשקלון, פן תעלוזנה בלות פלישתים, תגלנה בלות הרילים. כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו. שמשון החריב את כל ארץ הפלישתים. את כל ארץ הפלישתים. ואשר הרבה את חללנו. כן? איש אחד. שוגה אחד. כן? תראו מה יכול לעשות. יש פרסומות כאלה של הקרן הקיימת. כן? טיפש אחד יכול לשרוף יער שלם. גיבור אחד יכול לשרוף את כל הפלישתים. כן? בהבל פה. זאת הייתה המטרה, ברור שזאת הייתה המטרה שלו, כמו שהם עצמם מרגישים, להקות בפלישתים, אבל באופן הזה שזה לא ייפרש כמלחמה מצד ישראל. הוא עומד על זה, ולכן אסור לו בשום פנים ואופן לספר כל טיפת מידע להורים שלו. הוא לא יכול לקחת אותם הצידה ולהגיד להם, הוריי היקרים, תפסיקו להיבהל, יש פה איזה משהו סודי, יש פה משהו מיוחד, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אגב, המלאך אמר את זה לאמא. רק האמא לא כל כך נתתה לשמוע את זה, או לספר את זה. והוא אומר להם, הוא לא יכול לגלות להם, כי אם הוא יגלה להם, בשנייה הראשונה, שיהיה קצת איזה חיכוך שווה בכפר שהם גרים בו, בעיר שהם גרים, איזה ינטה בובה כזאת, תבוא אל האמא שלו ותגיד לה, שמעתי שהבן שלך מתעסק עם הפלישתיות, ותגיד, יש לו איזה תפקיד, וחברה חבראית לב, איזה ידיעה חדשותית חשובה, ו... ובחרת כל פלישתי יפתח באינטרנט ויגלה שמשון הוא בעצם איש שבק. אוי ואבוי. וצרה גדולה לעם ישראל. לכן שמשון לא מגלה לא להורים ולא לשום דבר. ומצד שני, שוב אני מסתכל מה שלמדנו שבוע שעבר, ההורים יושבים לו חזק על הורידים, יושבים לו חזק, אומרים לו למה אתה עושה לנו את זה, ואולי אתה... הוא מתחיל לחשוב, אולי אני באמת מגזים, אולי דמיינתי, אולי זה לא באמת. ותוך כדי שהוא חושב את המחשבה הזאת, אריה בא לקפוץ עליו, והוא מקבל סימן. מה זה ארי? למה ארי זה סימן? גור אריה יהודה. מה מזנק עליו? גור אריה. דן גור אריה? נכון? כפיר, כפיר זה... כפיר זה אריה קטן. לא. זה אפילו פעם לא היה. טיגריסים לא... יהודים נוסעים לבקר אצל הטיגריסים, הטיגריסים לא באים לבקר יהודים. כפיר זה כן, כפירים רשו ורעבו. מה זה כפירים רשו ורעבו? כן, זה אריה קטן. גור אריות. כופר, שון כופר. לא, זה אותו כף, זה בסדר. זה לא כופי כף. אבל לא יודע אם יש קשר. כן, שאלות. כן.
בסוף של כל הספר הזה, הוא בדיוק אומר, חבר'ה, אין לכם אלוקים, כל אחד עושה מה שישר בעיניו.
יפה מאוד. לא, אמרתי משהו יפה מאוד, זה כיוון שהזכרת את הפסוק האחרון של ספר שופטים, יש לי עוד חודשיים וחצי להגיע לשם, אז אני אסביר שנגיע לשם. יש רע בעיניי. אז קודם כל, זו שאלה יפה מאוד, כן, ההבחנה הזאת שבעצם כל ספר שופטים, איש הישר בעיניו יעשה. כן, והמשמעות של איש הישר בעיניו יעשה, כפי שנגיע לשם ונלמד את זה, בעיון, אין הכוונה שכל אחד עושה מה שבא לו. כן? אחד אוהב לאכול דג מלוח, והשני אוהב לאכול גפילטה פיש. כל אחד מה שטעים לו, מה שישר בעיניו. לא, זה לא ברמה של הפרט. אלא איש הישר בעיניו יעשה, זה כל אחד חושב את עצמו למלך. הישר כדוד, ויעש הישר בעיני השם. זוכר איפה זה כתוב? זוכרים? לא, 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 אני אומר, מה זה איש הישר בעיניו יעשה? כל אחד, בלשון שררה. לשון, כל אחד חושב את עצמו למלך, הוא עושה נזקים גדולים לעם ישראל. והיא ישרה בעיניי, שהוא אומר פה להורים שלו, זה מלמד על התסמונת של הספר כולו. מישהו ספק, הרי הוא בדיוק על הנקודה הזאת הולך לתקוף. זה, הוא הולך להקות בשבט שהיה אמור להיות המלך. זה שאיש הישר בעיניו יעשה, זה מפני ששבט יהודה יורד. לא עולה למשול בכל עם ישראל, לא עושה סדר נכון, חי לעצמו. ולעומת זאת שבט אפרים, לא אחת ולא שתיים, כבר למדנו את זה, פעמיים כבר, כל פעם שקורה איזה אירוע באזור המרכז והצפון, הוא קופץ, הוא אומר, וואה, הלכת, לא קראת לי, אני צריך להניג את עם ישראל. גאווה כזאת של שבט אפרים. ואז הוא מקבל מכה גדולה מיפתח, 40 אלף איש נהרגים שם. זאת אומרת, אתה מרגיש את כל האווי של ספר שופטים כולו, סביב ההכרה הרוחנית הזאת של איש הישר בעיניו יעשה. אין מלך בישראל. ומה בא שמשון לעשות? הוא לא בא לקחת את המלוכה לעצמו. הוא כאיש פרטי. הוא בא לעורר על ידי שהוא מושך את השטיח מתחת לרגליים של שבט יהודה, באלץ את שבט יהודה להתחיל לפעול. להתחיל להזיז את עצמם. להתחיל שיקרה פה משהו. אי אפשר, הן, הראש היהודי המציא פטנט, הלך והפך את הפלישתים לידידותיים, לימד אותם להשקות, לימד אותם למטוע, לימד אותם להיות חקלאים. למה לכם לבוא אלינו לשסת את הגרונות? תעשו חקלאות, אנחנו נעזור לכם, שולחים מדריכים חקלאים, אנחנו אצלכם, לא נלחם נגדכם, הכל אצלכם יהיה, כל החרש והמסגר, הכל יהיה אצלכם. נפלא, מצב פנטסטי. הראש היהודי המציא פטנט, לא צריך עכשיו להילחם. שלום, מזרח תיכון, רגוע. הכל בשקט, רק דבר אחד לא בשקט. אין אמת, אין אמת. הכל אלמה דשיקר. ואת זה שמשון הולך לזעזע. הולך לזעזע את זה. מתחת לפני הכסות הזאת של שלום in our times, peace in our days, כמו שאמר אותו אנגלי ידוע. כן? זה מה שאני רוצה. פרטי, גם אליהם הוא מציג את זה כפרטי. מה שאני רוצה בנכון. כל אחד והאמת שלו. אגב, האבא הזה שאמר, צחקת עליו קצת, הוא מתגלה כאדם גדול. איש גדול מאוד. ישרה בעיניי, כמובן, זה מה שאני רוצה. זה כמו, למה? למה ככה? לא, אני מסכים, זה מה ששאלת קודם, שהביטוי, הם יכולו להגיד לו, למה תעשה כה? למה כה תעשה לנו בנינו? אפשר לכתוב משפט כזה, למה תעשה כה זה משפט לקוח מהתורה, כבר קיים, יש תקדים להגיד כזה משפט. למה תעשה כה להוריך הזקנים? ויאמר, כי כך בא לי. ביטוי לא כל כך תנכי. נכון? באותם, אתה צודק, אפשר לנסח את זה אחרת. זה ששמואל סיפר את הסיפור עם הביטוי היא ישרה בעיניי, הוא ודאי מתכוון להראות את הסימפטום של כל ספר שופטים. בלי שום ספק הוא התחבר לקוד הזה. אני אומר, אז אני מסביר עכשיו בפשט. אז זה מצד מה אמרתי שחץ שאלה יפה, כי זה קשור באמת לכל המהלך של ספר שופטים, ושמשון הוא השופט האחרון. זאת אומרת שהוא צריך באמת לגעת בשורש של הבעיה. ויחד עם זה, שורש הבעיה היא בדיוק נעוצה שם, שכל אחד עושה, אין פה אמת, אין פה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז גם אני עושה מה שאני רוצה. אם השבט של אבא הוא עם אחר, ואת אומרת, אמא, יש פה אחיות, אין פה אחיות, אין אחווה. לא מסתכלים עליי, לא נספר בעיניהם, לא מתייחסים אליו. אז הכל שקר. אז אני עושה מה שאני רוצה, מה שישר בעיניי. לא יודע לתרגם את זה לרוסית. בעיה. אני אעמוד יותר זמן אצלנו בסופר, אני אתחיל ללמוד קצת. פרסיבס. כן.
למה הוא חזר לראות את הגביע של
האריה? יפה. אז זה גם דיברנו שבוע שעבר. למה הוא חזר לראות את הגביע של האריה? אחרי שהוא באמת הוריד, אגב, זה שוב, אני חושב, פרט חשוב, שלמה הוא חוזר עוד פעם עם ההורים שלו, והוא מאלץ אותם לבוא ולקחת לו את הנערה. הכל צריך להיות תקני, הכל להיות צריך להיות כזה רגוע, הכל כזה פשוט. כמנהג הבחורים, כמנהג הפלישתים, ואתם צריכים לראות איך ההורים שלו סובלים שם תחת ההשפעה של החגיגה הפלישתית. לא יאומן. והם מנסים עכשיו שנה שלמה, יש להם זמן, לנסות למנוע אותו מזה. כן? תראו איזה הורים חזקים. ידע כל בית בישראל, כשיש איזה ילד שלא כל כך הולך בדרכי אבות, איזה סבלנות ואיזה ניסיונות, כמה לנסות. הם מנסים בלי גבול, לא מתייאשים. לא מרימים ידיים. שנה שלמה, ואז הוא מתחיל שוב, אחרי שנה שלמה, הוא מוטש. שוב, היכו על ראשו וחפרו לו במוחו. עכשיו כשהוא בא לראות את גביעת האריה, את מפל את האריה, כי זה מה שהוא הולך לעשות. הוא הולך להפיל את האריה. עוד לא. לא, זה סמל של להפקות את שבט יהודה. הוא עוד לא עשה את התוכנית. רק עכשיו הוא מתחיל את התוכנית הגדולה שלו. הרי הנערה הזאת שהוא הולך תחתן איתה, זה הכיסוי. זה להיכנס איתם קצת, להתחכך, והם מיד מתחככים, אין להם בעיה הפלישתית. מזמינים את זה. הם אוהבים מכות, זה טוב בשבילם. אז הוא נכנס והוא מתלבט, אולי באמת הגזמתי, אני רוצה, צריך לקבל עוד אישור אחרון וסופי. וכאן הוא מקבל את האישור, כן, הביטוי מפל את האריה. זה לא גופת אריה, זה מפל, הוא הולך להפיל סוכת דוד הנופלת. כדי שסוכת דוד תקום, היא צריכה להיות נופלת. עכשיו צריך להפיל פה את השקר והכזב שנבנה פה על שבט יהודה. שלא עולה ולא מושל ולא שכפת לו מעם ישראל ולא ויצר את הפירוד הזה בעם ישראל. את האיש הישר בעיניו יעשה שדיברנו עליו קודם. אז הוא הולך ורואה, ומה הוא מוצא במפלת האריה? סימן גדול מזה, אין לך. דבש בתוך המפלת, מאז יצא מתוק. ממה שאתה הולך לעשות בעזות ובקושי ובתוקפנות, גרוף לתוך פרצופו של שבט יהודה בצורה עקיפה. על ידי זה ששורפים את כל נחלת פלישתים, הפלישתים עכשיו לא ייתנו שקט, הם כל הזמן יעלו וישדדו ויעשו ויצטרכו להתגונן נגדם. ואין, מי שהיה בשיעור, נתתי לכם סיפור לפני כמה חודשים טובים. הרבי אלימלך, רבי זושה. רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה. שהם הלכו בדרך, הגיעו לאיזה בית מלון, היו נראים עניים, לא נראים עניים, היו עניים, עשו גלות. ורבי אלימלך, רבי זושה, הם עולים ככה לקומה השנייה, ללון, נותן להם המוזג, נותן להם מקום ללון. ואז רבי זושה מתעורר ככה, יש לו איזו התעוררות באמצע הלילה. הוא אומר רבי אלימלך, אלימלך אחי, בוא נפיל עצמנו על קדושת שמו יתברך. אומר לו רבי אלימלך ככה, אני לא באותה מעלה, עזוב אותי, תן לי שון. ורבי זושה הפיל עצמו, רבי אלימלך לא הפיל עצמו. שמע המוזג חבטה, אמר ודאי נתקוטטו שני הקבצנים הללו, והפיל אחד את חברו, עלה במהירות, וראה את רבי זושה מוטל על הרצפה, רבי מלך עומד, אמר לרבי אלימלך, רשע, למה הפלת את חברך? ותפס את רבי אלימלך חבטו בקרקע. אמר רבי זושה לרבי אלימלך, אלימלך אחי, וכי לא היה מוטב שהיית מפיל עצמך על קדושת שמו יתברך. בסוף אתה על הארץ. זוכרים מתי למדנו את זה? בפרק ג' שלמדנו למען דעת בני ישראל מלחמה אשר לפנים לא ידעו. זאת אומרת, שמשון יגרום לשבט יהודה, מה שלא עשה השכל יעשה המציאות תעשה. מה שאתם לא מבינים בעצמכם, לא מתעוררים מעצמכם, תקועים באיזה מצב נתון קיים של הבלות וטיפשות, המציאות עכשיו תכריח אתכם. זאת אומרת, שמשון הוא המוזג. חוותו לרבי אלימלך בקרקע. וזה רבי זושה כזה מן השמיים אומר, שמואל הנביא כזה אומר, חבר'ס, אתם לא רואים? לא המוטב היה אילו עמדתם על רגליכם ועזרתם לעם ישראל והוצאתם אותו לחירות בכוחות עצמכם? אתם מחכים שהפלישתים יאלצו אתכם לעשות את זה? תעשו בעצמכם, תעשו מעצמכם. כן,
כמו שאנחנו אומרים, שמשון בעצם גם התוכנית שלו, דיברנו שיעור שעבר על זה שיש לו תחושה הזאת של כעס על שבט יהודה, ואם שעשו שבט דן והאווירה שהוא גדל עליו וכולי, אז ככה הוא בעצם גם רוצה ללחם הפלישתים וגם הדרך להכניס ליהודה. עכשיו השאלה היא,
לא הייתי אומר להכניס ליהודה, זה לא הביטוי, זה להוציא את יהודה, אבל בדרך הקשה.
שאלה שלי, האם הוא רוצה, זה מתוך הרצון, כאילו, מהכעס שלו ביהודה, שבאמת מה שאני אומר...
לא, זה השליחות.
מרגיש שליחות, אתה רואה להכניס את יהודה?
אמרתי, זה לא כעס, יש לו הפוך, יש לו התעוררות. הרי מה זה ותח אל רוח השם לפעמו, בין צורעה ובין אשתרול במחנה דן? זאת אומרת, כל המקומות שבהם שבט דן נושל מהם על ידי שבט יהודה. אפשר להגיד נושל, כי זה לא היה שייך לשבט יהודה, אבל נאלץ, ולא, שבט יהודה לא היה מכניס אורחים, שבט יהודה לא נתן להם סיוע. אז במקומות האלה, כשהוא הולך לשתאול, שזה שבט יהודה, שזה האחים שלו, מצד אמו, פעמון דומם. הולך בן צורה ולשתאול, יש לו איזו תעוררות כזאת חזקה. הוא מרגיש את הכוח, הוא מרגיש את החוויה הזאת, הוא חווה את זה, מה זה אומר לי הכוחות האלה, מה זה אומר לי התחושות האלה. הוא מתחיל להבין את מה מול מה הוא מתבקש, מה שאנחנו מבינים את כל ספר שופטים, הוא בעצמו מבין על עצמו, על בשרו, ואז הוא הולך ופועל. כן.
היא אמרנו שהמפלה של האריה, הוא נמשל לשבת יהודה,
אבל דבש, מה אתה אומר? שיצא מזה משהו טוב, הוא אומר, אני הולך להפיל את האריה, הוא באמת הולך, תחשוב רגע בהיגיון, תראה איזה נזק הוא הולך לגרום לעם ישראל. הוא מודע לנזק שהוא הולך לגרום. אתה מבין את המשמעות של זה? תראה לך שעכשיו, זה בסדר גודל של מדינת ישראל עכשיו תתקוף את איראן. האמריקאים פחדים מזה פחד מוות. האיראנים משוגעים. לתקוף דוב זועם שכזה, דוב הניידה, הגמרא אומרת, זה פרסי. דובים. דוב שוקק וערי נוהם. אם לא תהיה ברירה, לא תהיה ברירה, זה מה שנעשה. אבל אתה מבין שזה פיקוד העורף עושה הכנות. צריך להיזהר, זה דבר מסוכן. אז שמשון הלך, בלי יותר מדי, זה... מה שהוא עשה פה סדר גודל של פצצה אטומית. צריך להבין את זה, זה לא... ספרתי לכם שהיפנים, האמריקאים הפציצו את היפנים עם הטלפים. הם היו ממשיכים עם זה, הם היו שורפים את כל יפן. יותר מהפצצת אטום. אז נכון שפצצת אטום יצרה איזו טראומה עצומה, חזקה ביותר. אבל הוא עשה פה דבר שרק פצצת אטום יכולה להגיע לסדר גודל כזה. עם 300 שואלים, לא מתוחכם כל כך. אגב, מגדלי התאומים, אני זוכר בתור ילד איך בנו אותם לאט 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 לאט. הפילו אותם בעזרת סכין יפנית, כמו הבדיחות שהיו צוחקים על המשוגעים. בעזרת סכין יפנית, נגשו לטייס עם סכין יפנית, אמרו לו טוס. מפלסטיק, כן. לא נשאר כלום. זה כלום, אתה מבין מה אני אומר? אמצעים הכי פשוטים. לנזק, שלא ישוער בכלל. זה טירוף, אתה חושב איזה טירוף זה? זה סדר גודל כזה. נבין מה זה שמשון. עכשיו, הוא מודע לזה, הוא לא לקח סמים ושיגעו אותו, אמרו לו, תעלה לרקיע השביעית, תקבל שם שכר בעולם הבא. הוא עושה את זה בתוך שיקול דעת, הוא מבין את מה שהוא הולך ועושה. לכן הוא עושה את זה צעד אחר צעד, ובזהירות רבה, שיקול דעת. לכן הוא מחפש לראות סימן אלוהי, האם אני הולך פה לעשה, לשרוף פה את כל הקשרים, לשרוף את כל נחלת הפלישתים. זה נכון לעשות את זה, ראוי לעשות את זה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה. אז יצא מתוק, אל דאג. הוא לא יראה את המתוק, אגב. המתוק לא, הוא לא זכה לראות את המתיקות שהייתה פה. אנחנו נראה היום את המתיקות, אם נספיק. אם יהיה קצת פחות שאלות, אז אנחנו נגיע למתוק. כן, אבל שאלות זה החשוב, כן.
אבל איך אתה רואה ששבת יהודה...
התעורר. נכון מאוד, הנה אתה רואה, מחפשת את המתוק. נגיע לזה. אחרי אני אומר, הגדול מכולם, המפתיע מכולם, שמשון הגיבור. עוד תראו, כן. תראה, קודם כל, תראה שהאשתו, זו שאלה יפה אגב, אולי אני אחזור על השאלה. סדר הזמנים של ההתבשלות אחידה, אין? הוא שואל אותה בהתחלה, וזה מין עליזות שכזאת, אין? הוא אומר להם, אם תפתרו את חודתי, ניתן ככה התערבות, כזה ספורט, אין? מעורבים כאלה דברים. היום עליהם, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. מין איזה תשבץ היגיון כזה. הקשר בין אוכל ומאכל וגז ומתוק. אז, אז, תשימו לב שזה, זה, הוא עושה, זה מין איזה אופוריה שלו. זאת אומרת, למה הוא עושה בדיחה, חידה, מהסימן האלוהי שהוא קיבל? זה מין עליזות שכזאת. הוא, כאילו, הוא באופוריה. הוא רואה שזה הולך. האלוהים איתו. יש לו יחס. הוא מקבל. הוא מרגיש את הכוח. זה עובד יפה. זה הכיוון. למה הם שלושה ימים, שבעה ימים, אגב, שים לב שאשתו, ממתי? שבעה ימים. נכון? היא לא מחכה ליום השלישי. זאת אומרת, היא לא בוכה מכוח הפלישתים המאיימים עליה. נכון? הם באים לאיים עליה מתי? הם באים ביום השביעי. באים ביום השביעי, ואמרו לאשת ביום, פתי את אישך ויגד לנו את החידה. אגב, אם פתי את אשתך, פתי את אישך ויגיד לנו, זאת אומרת, תורידי אותו מהעץ, זה מוזר קצת, פתי את אישך והגידי לנו, צריך להיות כתוב, נכון? לא ויגד לנו, זאת אומרת, הם לוקחים כמובן, הם לא משאירים לה אופציה בכלל, מבינים? זאת אומרת, ברור להם, שאם הוא יגיד לה, היא תגיד להם, זה לא, אותה לא צריך לשדל, תגידי לנו, תפתי אותו שיגיד לך, ואז תגידי לנו, יגיד, הוא יגיד לנו, תפתי אותו שהוא יגיד לנו, איך הוא יגיד לנו? ברגע שיגיד לך, זה להגיד לנו, זה אותו דבר. את ואנחנו זה אותו דבר. כן. אתה אדם נשוי. אתה לא נשוי. שתגדל, תבין. מה זה, מה אני אגיד? הניסיון, הניסיון, מוכיח. החיים מוכיחים. כן. אגב, אני צוחק, אז חזל הראוי, מוצא אני מר ממוות, אז תגיד, זה קהלת. אבל רבי עקיבא שאל את בו, מצא או מוצא? אז הוא, יש שיטות, מפעילה את השיטות נגדו, מה אתה חייל להגיד לו? כן, שהיא, נכון, תשתרת.
אבל קהלת אומר רק הוא, מצא יש לו מצא
טוב. שאלו, זה ודאי לא דלילה ולא הגברת פה. אגב, פה הוא לא חיפש את הטוב, הוא חיפש את התפקיד. כן? הוא לא נמצא פה בשביל הזוגיות הטובה שלו. כן? כן.
מה המשמעות של מה שהוא אומר, אחרי שהוא שורף להם, הם שורפים את אשתו, הוא אומר, אם תעשו כזאת, ואם הוא מדבר, אם ניקמתי בכם, ואחר יחדן. מה זה ואחר יחדן?
אם אגב זה לשון שבועה. כן? לשון, אם ישכחך ירושלים.
תעשו זה לשון עתיד.
כן. זאת אומרת שזה פסוק רטרואקטיבי. פה כתוב שכבר עשו, נכון? פה אתה מבין, רטרואקטיבית, שהוא עמד שם על בקצה הבניין, ואמר לה, אם אתם תעשו, אני אכנס בכם. אז הם עשו, הוא נכנס בהם.
מה זה
באחר?
זה אחר יחדן.
כוונה, ואז אני אעזוב אתכם.
והשוק על ירח זה
אמרה מפורש מהמקום. שוק על ירח, זה... אגב, אם תסתכל בתמונה של הפלישתים, אם אני זוכר נכון, זה המקום היחיד שחשוף אצלם. שרירי הרגליים.
אם אני זוכר נכון, שרירי...
נדמה לי שהרגליים זה המקום היחיד, זה בלי תמונות מצרים, בלי המצרים, הצלם המצרי, לא היינו יכולים להרגיש את זה בכלל. כן, הנה, תסתכל בתמונה. שוק על ירך, אתה רואה? תסתכל לך בעיקרון, שוק על ירך. השוק והירך הם חשופים. אתה מבין? לא, אין להם מגיני שוקיים. תראה, אני אגיד לך למה, א' שיוכלו לרוץ, הם היו גבוהי קומה, הם כמו קרואטים, הקרואטים כנראה צאצאים של הפלישתים. הם נראים ככה, אתה רואה את המבנה הפנים שלהם, אתה רואה שחקן כדורסל, הם היו, זה אותו גזע כנראה. אולי קרואטיה וקרטים, יש לזה כפתור, קרטים, יכול להיות. בכל אופן, אתה רואה שהם גבוהי קומה, והחלק העליון היה מאוד מוגן, גם עם מגן וגם עם חרב פיפיות, שהיא מושחזת בשני הצדדים וארוכה של מטר וחצי, שני מטר, להתקרב לדבר כזה, אתה יודע, צריך לבוא באיזושהי צורה כזאת שהוא, הרי הוא עם גוף חשוף, הוא לא משוריין. לבוא, לתת מכה ברגל, בקיצור, זה משהו גדול, מה שהולך שם. כן? זה מהמם אותם, משהו, איך הוא לוחם נגדם. אין תיאורים, אבל אתה מבין מיד, אתה רואה תמונה, ואתה רואה איך הוא יכול להתגבר על דבר כזה, זה משהו אלוקי, זה משהו מטורף. כן. נכון. כן, זה כמו כל החידות היגיון, שחוץ מזה שחיבר את החידה, אתה לא מבין שום קשר בין ה... לא מבין איך אנשים פותרים כאלה דברים. זה מקרה, אי אפשר. כן? ולכן הוא מיד יודע שהם, שהוא סיפר לאשתו, ואשתו סיפרה להם, לכן הוא כועס עליהם. כן. כן. תראה, קודם כל הוא אומר לה, תראה, יש שני הסברים לזה. יש הסבר של חז"ל, שזה באמת מעורר שיש פה בכל זאת איזה צד אנושי בכל הסיפור הזה. זאת אומרת שהוא אמנם אני כל הזמן מתאר את השליחות האלוקית ואת המודעות הגדולה לתפקיד. כפי שחז"ל מתארים את מה שקרה פה, זה יש פה צד של חולשה אנושית, חולשות אנושיות. אני ממשיך בשיטתי שיש פה איזה משהו שגם זה מתוכנן. זאת אומרת, הוא כתוב, התעלצהו, נכון? כתוב שם, ויגד לה כי ציקתו, נכון? רק סנתני ולא אהבתני, אחידה אחת לבני עמי ולי לא הגדת. או שאם אתה קורא את זה לעומק, מה שהיא רומזת, זה שהיא עלולה לחשוף את הסוד שלו. אתה מבין? אחידה הגדת לבני עמי, ולי לא הגדת. שם לב את הפער? לבני עמי, אז אתה משלנו או לא משלנו? אתה נאמן או, אתה מבין? ולי לא הגדת. אז היא דרכה לו בדיוק על היבלת של השליחות. זאת אומרת, צריך לא להיראות יותר מדי עמי מול... מזכיר מה שהאימא אמרה שם במטבח, כאן אבא אמר, לכל עמי, הן בבנות אחיך, ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לבנות פלישתים. היא אומרת לו, לכל עמי אתה חד תחידה, ולי לא רגילית. אז תראה עכשיו, יש לנו שלוש אפשרויות. או דברי חז"ל, שזה משהו גופני, חולשה גופנית, או לפי מה שאפשר להבין, החולשה, השליחות, היא דרכה לו שם בדיוק על הפעמון האדום, או אפשרות שלישית, שזה מלכתחילה מתוכנן. הוא יודע שהיא תגלה, הוא לא אכפת לו. הוא רוצה לכעוס, הוא רוצה לבוא לעשות איזה הצגה. חוץ מהשואלים, הכל הצגה. שואלים, זה היה המצב האמיתי. זה היה התוכנית מראש. שרוף את הפלישתים. רק צריך לחפש עילה פרטית לזה. כן, בדיוק התואנה. זה בדיוק התואנה. תואנה כזאת, תואנה כזאת, הוא יביא את עצמו לידי. אם היה נדלק מה-30 חליפות פלישתיות שהוא לקח בעזה במכות, אז גם משם היה נדלק משהו. הוא אומר לו, מה זה? אז הם היו באים, והם היו רבים עם האשקלונים, האשדודים, והתמנתים, וכולם היו שם מתחילים במכות אחד עם השני. הוא ניסה להצית את זה, הוא ניסה לעורר. לא הלך, אז הוא מביא את האש ממש. כן. עוד פעם? לא הבנתי, זה בדיוק העניין. הוא רוצה ליצור את המצב של הבגידה, את הבוגדנות. זה בדיוק מה שהוא מוציא מהם. כן, אחרי סיפרתי לכם, אתם לא זוכרים שכשההורים שלו הלכו איתו והראו לו את הכרם, חז"ל אומרים, אמרו לו, תסתכל על הכרם שלהם, כלעיים יש בו. נכון? הם רצו למנוע אותו, להגיד לו, אתה רואה, שמים חיטה בתוך הכרם, זה... וברגע שהוא רואה את החיטה בתוך הקרב, הוא מחייך בהנאתו, הוא אומר, איי, 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 זה בדיוק מה שטוב לשים לב. חיטה בקרב, חיטה בין הזיתים, חיטה בקרב, חיטה, זה מה שאמרתי לכם, הערבים עד היום בטראומת פישימשון, מה שעשה לפלישתים הקדמונים, ועד היום לא תמצאו בתוך קרם זית, במרחקים גדולים מאוד, שום קוץ ושום עשב ושום בדל של כלעיים, שום דבר, שלא יישרף חלילה. כן? הוא הביא מיד מה הולך להיות פה, זאת אומרת, כל המבט שלו, כל ההסתכלות שלו עליהם היא לפי המבט העתידי, מה שהוא הולך לעשות שם, מה שהוא הולך לפעול כנגדה. בואו נעצור כאן, נעצור רגע בפרק ט"ו, הבנו היטב את העניין, שזה מה שהוא הלך ועשה. אין את מיליוני מוקדי אש, הוא חיבר שועל זנב אל זנב, ויוצר ככה את התנועה שהם לא יוכלו לרוץ מהר, הם לא יוכלו להימלט, ושואל כזה, צמד שואלים כזה, מדליק פה, מדליק פה, מדליק פה, מדליק פה, עד שהוא עצמו נשרף. מאות מוקדי אש. כל צמד כזה יכול ליצור מאות מוקדי אש. אין סך הכל כפול 300, מאות כפול 300, זה לא יאומן. כן.
מי המגידה
החידה? מי הפלישתים שאמרו? יש שם צוות הוואי. מה? אגב, תראו איך הם צחקו עליו. זה קטע יפה. לא, נזכרת, אמרתי צוות הווי, אז פתאום אני נזכר. תראו כתוב ככה. אז הוא הגיב, ותבק עליו שבעת הימים, אשר היה להם המשתה. כן? הוא בא לשמחה, ואשתו בוכה. ויהי ביום השביעי. כן? אגב, שימו לב, זאת אומרת, גם זה מחשיד. זאת אומרת, אנשים רואים שהיא בוכה והיא מתייפחת, וגידו, מה לא טוב לך איתו? יהודי הזה ככה? הוא לא רוצה את ההודעי שזה, אז הוא, בסוף הוא מגלה. ויגד לה כי ציקת ובתגד אחידה לבני עמה. ויומרו לו אנשי העיר, ביום השביעי, אגב, שימו לב, הוא עירב שם את כל אנשי העיר, יש שם שמחה גדולה. ויומרו לו אנשי העיר ביום השביעי, שזה התנאי שהוא סגר איתם, אם שבעה ימים לא תגידו לי, אז אני מקבל, אם תגידו, אז אני אתן לכם. ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה. מה זה בטרם יבוא החרסה? בדיוק, חיכו, תדעים ככה, דרמה כזאת, השמש הולכת לשקוע, עשו לו הצגה, צחקו עליו, אמרו לו, התחילו לשיר בקלה, נכון? לא רואים את השמש, קראתו כמו בפסוט, הנה, אתם רואים, שבוע ימים עבר, חליפות בבקשה, חבר'ה, תתחילו להביא חליפות, יש לכם עוד שלוש דקות. הם בטרם יבוא החרסה, מה מתוק מדבש, עומה עז מארי, טק. כן? קיבלו לו את השמש באמצע הצהרה. כן? שמש עוד שנייה נעלמת, ככה אחי, ככה לדרוך לו על היבלת. ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. שימו לב על הפרטיות שיש כאן, עגלתי. מה זה אוהב אותה? קורא לה עגלה. כן? ביטוי חיבה לאישה בתנך. וכן, חרשתם אגב זה, חרשתם זה חרש, כן? זה לרגל. רגלתם ב... שימו לב, זה פעולות כאלה לאומיות, לרגל זה פעולה לאומית. ושימו לב איך בעזרת החידה הזאת שהם גונבים לו ככה וצוחקים עליו, איך הכל מתשטש, איך הכל מוסווה יפה. איך הוא מפזר עלים על העקבות. כן? ממש רואים איך זה עכשיו הכל הולך להיות עניין פרטי. זה מצליח מעולה. כן? והוא עדיין לא יודע מה תהיה התוכנית הבאה. והנה הוא יורד, פרק תדוו, ודיברנו על זה, אם אני זוכר נכון, כבר אמרנו, הזכרנו, שוואים מימים, בימי קציר חיטים, כמו עכשיו, ימים שכאלה, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים. מה זה מזכיר? דיברנו על זה. הן, יורד תמנתה, עולה תמנתה, מי עולה תמנתה, מי יורד תמנתה? יהודה ותמר, שמחכה לו שם בהם הדרך, אומרים לה, הנה חמיך עולה לגוז צונו, והיא יוזמת את הזה, ומזה נולד מושיעם של ישראל, מזה שבט יהודה מקבל את פרץ, את המלכות, שימו לב לתיקון הזה. עכשיו, שמשון משתלשל לאותו מקום שיהודה היה אמור לעלות, שמשון משתלשל, ומגיע לשם, והפלישתים אכן לא מאכזבים, יודעים לעשות את המלאכה כמו שצריך, אתה מצופה מהם, הם עושים יפה, ובוגדים בו, כן, וכל הסיפור, ואז הוא מחליט לנקום בפלישתים. בוודאי, זה התוכנית, הכל לפי התוכנית. חייב. לא, לא חייך כמוך, לא רואים את החיוך שלך. אתה מבין שהוא עשה פרצוף כעוס שיצא עשן מאוזניו. כן. הנה, זה הרגע דיברנו. הוא חייב לעשות פנים של זועם. חייב. רעב המציע לו עסקה נהדרת. אומר לו, תשמע, יש לה אחות יותר טובה. מה, משדגם משופר. למה לא להחליף? מה אכפת לה? פשטים זה מקובל אצלם. התחתנת עם אחת, תתחתן. ושתיים תתחתן עם מי היום, אומר שאול לדוד. שתיים תתחתן עם מי היום. אחותה טובה ממנה. את מירב הוא הבטיח, אבל הוא אומר, אוי, שכחתי, הבטחתי אותה למישהו אחר. נו, בסדר. אחרי כמה זמן, הוא אומר, יש מיכל. מיכל רוצה להתחתן, שאול משנה תוכניות. הוא אומר, יותר טוב אולי שאני אתן לו, ואז הוא יקשל, הוא ייפול, מה אני בסך הכל מבקש, מאה עולות פלישתים, אולי הוא יארג על ידי זה. מתכנן לו כל מיני תוכניות. ומה קורה מזה? שהוא מתחתן. גם מירב הייתה אמורה להיות שלו, וגם מיכל שלו. אז זה הפלישתים, זה אותו דבר, מה אתה רוצה בפלישתים? הוא אומר, הנה, בסדר, אתה תקלה פה, טעו, טעינו. יש, אפשר לשפר, אפשר לחזור. שמשון לא מקבל את זה, זה בגידה, הוא כועס, הוא עושה הצגות, הוא מריש עולמות, הופך שולחנות.
למה לא כתוב שהוא עושה את זה?
אתה ראית אנשים כועסים? סשה, צערי הרב ראינו. לא צריך לספר איך זה נראה. זה אותו דבר. כל מקום אנשים שיש להם חרון אף, נראים אותו דבר. והתוצאות זהות. לא צריך לספר. הוא השתולל, הוא נתן... הראו שהוא כועס. אחרי, איך כל השכונה ידע שזה הוא? הם שמעו את הצעקות עד לב השמיים. איך הם ידעו? איך הם חקרו, ידעו? מי עשה זאת? אמרו, חתן, שמשון חתן התימני, כי נתן את אשתו למראהו. הוא דאג שידעו שזה הסיבה. זה חשוב, כי אחרת יחשדו שמישהו משבט יהודה בא לשרוף. כן. תראה, ופשוט לא, ופשוט לא, זה מזורים גיאוגרפיים שונים, מה בדיוק הביטוי תמנע, תמנע, האם יש לזה משמעות לשם או שזה שם? אגב, בגלל שיש תמנע פה ויש תמנת חרס, אז לכן זיהו אותה עם חרס. תמנת חרס. אבל זה שם בהר אפרים, זה ודאי לא פה, פה זה נחלת יהודה ושם זה הר אפרים.
לא, לא נוכל מבחינה גיאוגרפית, כמה היום, כי בכל אותה בעיה...
גזרה שווה, תמנע, תמנע. מישהו שגם הוא התמודד עם שבט יהודה שלא לא יכול לרשת אותו. כן, וגם יהודה עולה תמנעת. יכול להיות, צריך לחשוב על זה. לא רואה ביד את ה... כן.
אני לא מבין, אחרי שמגילות אחידה, הוא כועס עליהם.
כן.
ולא רק המגבלים. אז למה אם... מה אני חושב לך כאן אשקלון, למה הוא חושב פשוטים לתת להם? שרוב את אלה שרגיזו אותם.
אמרתי, רמזתי את זה, זו שאלה יפה מאוד, למה הוא יורד לאשקלון לקחת שם לנשות את החוב? אגב, רואים שהוא הורג אנשים, מרביץ באגרופיו, כאחרת קשה, אם היה לוקח חרב, אז היה מלכלך את השמלות בדם, צריך לתת מכות יבשות, שהבגד לא יצטרך לעבור כביסה, ולא יהיה קרוע, ולא שום דבר. כן, אז הוא צריך לתפוס איזה מישהו ככה, לא, תוריד את הבגד, אם הוא לא מוריד, אז הוא מוריד לו. אני חושב שתי סיבות, למה הוא ירד לאשקלון ולא הרביץ להם? כי זה טרי, כל הסיפור פה טרי. ואם הוא יתחיל להרביץ מכות, אז זה שוב עלול להיות חשוב. אז הם, הוא, איתם הוא שוחק. אגב, שים לב, מי הוא זה שאחר כך לוקח את אשתו? זה שהוא, כן, אז הוא נותן גם לו, הוא נותן לו, יאללה, כוח, עושה לו כזה פרצוף של כעוס כזה. לא בחיוב, חי, כך. בכעס, הוא הולך בזעם, אתה רואה, הוא עוזב. עד כדי כך שהאבא שלה אומר, נכון? הוא אומר, אמר מור אמרתי, סנוס נטה. שוב, פרטי, אתה רואים, אפילו האבא נפל בפח הפרטיות. אמרתי שאתה שונא אותה, נכון? היא אמרה לו, זה אומר את זה מים פנים לפנים, היא אמרה לו, אתה שונא אותי, אתה לא אוהב אותי, אתה כל בני עמי הגדת ואני לא הגדת. והוא נסה להגיד לה, לאבא ואמא שלי לא הגעתי, אז לך אני אגיד? אז הנה בדיוק, שאלת על זוגיות, הנה משפט שמכה. כאילו, אז אתה לא באמת, אתה עוד מההורים שלך. אין, זה בחור כזה שהתחתן, והולך כל יום לאכול צהריים אצל האמא שלו. אז מילא, כיבוד אמא, אבל כבר האמא אומרת, נו, חלס, התחתנת, לך תאכל בבית, מה אתה בא אליי כל הזמן? תתבגר. זה קשה מאוד, האישה באה ומתלוננת, אומרת, אני מבשלת, והוא לא בא לאכול, אומר, אין לי תיאבון, אני הולך לאכול אצל אמא שלו. מעליב. אז גם פה אותה תחושה, זאת אומרת, תחושה שהוא בעצם, אין, זה משהו בזוגיות, משהו לא תקין פה, ולכן הוא יורד לאשקלון. או בגלל שהוא רוצה להרחיק פה את ה... זאת אומרת, להם הוא נותן, כאילו, שימשיכו. ובאשקלון הם לא מכירים אותו עדיין, ועכשיו הם מתחילים לחקור מה קרה, מי חטף, מי הרביץ מכות, הם מגלים, ועכשיו מתחיל להתפרסם סיפור המשתה בתמנתה, תמיד זה מתחיל להתפרסם, הרי כשהוא שרף את נחלת פלישתים, הוא שרף גם את אשקלון, וגם את עזה, וגם את אשדוד, וגם את עמנה, וגם את הכל. גת ועקרון את כולם.
השאלה אם הוא הגיע גם ליהודה...
אם האש הגיע גם לשם. האשן הגיע.
לא, אבל האש, איך הוא יכול למנוע את זה? הרי אם זה להם הגיע ליהודה גם כן, אז הם אומרים, כל ישראל עשו את זה.
תראה,
היה פה כאילו איזשהו רצון
תראה, שאלה אם היה רצף, רצף שזה גם תלוי בכיווני הרוח, אתה יודע איך זה יש, איך שמתפשטת, לא בהכרח, לא בהכרח.
אני חושב שכן, חלקית, זאת אומרת, מקומות מאוד
בצוות
או משהו כזה.
תראה, הגיוני שכן, הרי יכול להיות שבגלל זה הפלישתים יכלו לקבל את הסיפור שזה מטורף, אם הוא היה... רק נשרף של הפלישתים, אז אולי זה שוב חשוד. כן? אם גם קצת של יהודה נשרף, בסדר, אבל עזוב, מה שהוא עשה ליהודה יותר גרוע מלשרוף. אתה רואה שהם רוצים להרוג אותו. הם מבינים את המשמעות של מה שהוא עשה להם. הם יודעים לעשות שלושה צעדים קדימה. הם יודעים שבקיץ הקרוב הפלישתים לא יישארו רעבים. הבומרנג ייפול עליהם חזרה, הם יבואו לבקר. זה הרבה יותר נורא מה של ישרוף את זה. הם היו מעדיפים שישרוף את נחלת יהודה ולא ישרוף על הפלישתים. אבל לא ככה, גם בימינו זה ככה. בואו נעבור לפרק ט"ז. כן, אני רוצה שנעבור לפרק ט"ז, נתקדם קצת ככה, עוד איזה נתח. למרות שזה בדיוק ההפטרה, אמרנו, ההפטרה של פרשת נשוא, צריך להיכנס פה קצת לתמונה. כן.
מה זה
שכתוב
בסוף פרק ט"ו, ואשדוד תסתיים
20
שנה, וגם אחר כך כתוב בסוף...
אז רגע, אז באמת, לפני שנעבור לפרק ט"ז, אתה עצרת אותנו בזמן, תסתכלו בעצם מה קרה, זו הדגשה אחת, לא ציינתי, סוף פרק ט"ו, הוא מגיע למיצוי וביצוע של תפקידו. שרף את נחלת פלישתים, הרס קצת ככה, הרביץ מכות, הגיע לשבט יהודה, הוא אמר להם, מה שעשו לי עשיתי להם, משפט מוכר, ירדו אליו וכן הלאה וכן הלאה, ויאמרו לו, לא סליחה, ירדנו, והוא מרביץ לפלישתים, כן, והם הריעו, ותצלח עליו רוח השם, כמו אצל הכפיר, נכון? שבט יהודה עכשיו רואה מה זה שמשון, מזל שהם לא העיזו לגעת בו, כי הם היו מקבלים את מה שמגיע להם, וימצא לכי חמור תריה, וישלח ידו ויקחיה, ויחבה 1,000 איש. כן? עם לכי חמור. ויאמר שמשון. כן? ואלף איש זה לא אנשים...
מה זה לכי חמור?
כן. האמת היא שהייתי צריך להביא, רק תריה לא הייתי יכול להביא, כי לא הייתם הולכים לראות מהאינטרנט את השיעור. אבל זה רק מהריח הוא הרג אותם. לכי חמור תריה זה משהו שרוח ביותר. זה לחי של חמור, זה משהו שנראה כמו מגל, שופר כזה, תנסה לחשוב. כאן הלסת, כאילו החיבור של הלסת. מין איזה משטח לבן כזה חזק. עצם טריה אגב היא מאוד חזקה. חזקה ביותר. אבל לא מול ברזל, זה מאוד חרב פיפיות, היא גם יותר ארוכה, היא גם... אין, זאת אומרת, מישהו בא לדקור אותו עם החרב, הוא נותן לו מכה עם הלחי על החרב, ושתי מכות, אחת על החרב להזיז, ושנייה מתיז את ראשו מעליו, עם לחי של חמור. אגב, יהודים תמיד הם מוצאים פטנטים, אז מוצאים בחפירות ארכיאולוגיות של לחי של חמור, היו מוצאים לו את השיניים, בייחוד חמור הוא אוכל עשב, אז יש לו הרבה שיניים טוחנות, מוצאים לו את השיניים מהשלד הזה של הלסת, ומכניסים במקומם אבני צור מושחזות, צורה כזאת. עכשיו, מה משתמשים בזה? בתור מגל, מכניסים, מחזיקים אלומה של זה, ועושים מכה קרצ'יק, וזה קוצר נפלא, ממש, קוצר נהדר. משונן כזה, יש לך שטר פנים אפילו יותר גדול, זה קוצר יותר טוב מהמגל העשוי מברזל. וכן, האם הוא לקח כזה מגל שיש לו גם אבני צור? לא, כי הוא זה טרי, הוא מצא את זה עכשיו, זה לא מישהו שכבר איבד את זה, לצורך תעשיית מגלים מלחי של חמורים, צריך לייבש אותם, צריך להוציא את השיניים, צריך... למה הוא היה צריך לקחת לחי של חמור, אתה שואל? יפה מאוד. יפה מאוד. זה, פה אמרנו, בכל זאת צריך להשאיר קצת מיסטיקה, שמשון בכל זאת הוא סוד גדול. החמור, לאורך כל התנ"ך, הוא חיה מיוחדת, נכון, סשה? עשרי לגפן עירו ולסורקה בני עתונו. מי נאמר? שבט יהודה. ברכת שבט יהודה על ידי יעקב, עשרי לגפן עירו ולסורקה בני עתונו. כן, מרוב שזה הענבים שלהם יהיו, אגב, הוא לא אוכל גפן. עם כל מה שיוצא מן היין, אתם רואים שהוא מנוגד לשבט יהודה? הנה פתאום נפל רעיון. למה הוא לא יכול לשתות יין? למה כל זה קשור לשתיית יין? כי שבט יהודה, עניינו או ברכתו, זה שתיית יין. שתיית יין וגפן, והיוצא מן הגפן. ברכה. מה? לא שומע. ששבט יהודה. יפה, שאלה יפה אתה שואל. זה קשור למלוכה, זה קשור כן? איך כתוב שם במשל יותם? דיברנו על זה, שמשל יותם זה משל על המלוכה. נכון? שהגפן אומרת שבי יסמכו, איך כתוב? החדלתי את... כן, בוא נראה מדויק, הנה זה פה אצלנו ביד. משל יותם. ויאמרו העצים לגפן, לחיית מולכי עלינו, ותאמר להם הגפן, חדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. מי זה אלוהים שמשמח אותו היין? לא קודש ברוך הוא, אלא אנשים חשובים, חשובים, מלכים, שופטים, כן, אנשים, בעלי דעה, שמתיישבים בינם, כן, יש להם דעת צלולה. אז הביטוי של יין זה חשיבות. כן, ביין שבית שלא שופכים בו יין, לא נשפך בו יין, אני לא רואה סימן ברכה. זה שפע, ברכה, ושמשון מנוע מזה. זאת אומרת, יש פה משהו שאתה רואה שהוא מנוגד לשבט יהודה. גם כולל החמור, הלכי של החמור, ואם תרצו יותר כס לעומק, יש גמרא במסכת ברכות, שמספרת על ארבע משמרות שיש בלילה, ובאחת מהמשמרות, חמור נוער. אז יש לזה הרבה בתורת הסוד, מה בדיוק המשמעות של זה, ותשימו לב שכל המשמרות הן קולות. נכון? אין משברת ראשונה. לא. ראשונה חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישית אישה מספרת עם בעלה, ורביעית תינוק יודק משדי אמו. אז זה אותו אחד, נכון, זה השלושה. יש פה גמרא, אפשר לפתור. אין בו. טוב, אתם תעיינו שם, בקיצור, סוד גדול. זה הכל פתיחת פה, תסתכלו, זה הכל קולות, והקול של החמור, שהלכי שלו משמיע, הוא הכל הכי פשוט. אי-אה. כן? כאילו, זה כמו שהוא אומר. פותח, כן, שבו לכם פה עם החמור, וחזל. יש לו, זה מין איזה פתיחת פה, שהיא לא, אין לה שום חיתוך, אין לה שום, זה מין רק, כמו תקעת שופר כזאת. נכון? כלבים צועקים זה כבר, יש כבר עניינים. כן? לכלבים יש צורות התבטאויות שונות. בעיקר, הב-הב. לקחנות שכזאת, תביא, מה משמש הפה? תינוק, אישה מספרת עם בעלה, זה משהו של אינטימיות, משהו של שיח, כן? ותינוק יונק משדי אמו, שזה המשמעות של קבלה, של שפע, שמאז אדם יכול לגדול, אדם גדל מתוך זה, כן? התגלות הנבואה, התגלות רוח הקודש. אז זה נשאיר קצת בשביל סוד, כן. עוד רגע, כן. לפני זה, לפני זה. יפה מאוד. אז מה השאלה שלך? זו שאלה נהדרת, לשאלה הזאת חיכיתי. שאלה נהדרת. הוא שוב באיזו שמחה גדולה, נכון? ולכי חמור, חמור חמורותיים, ולכי החמור הכיתי אלף איש. וזורק את ה... נכון? מכה, משליך אותה. ויקח על אותו לדבר, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לכי. כן? שימו לב למין שמחה שכזאת, מין, כאילו, תראו את הביטוי התנועה הזאת שהוא עושה, סיימתי את תפקידי. מה? ויהי כחלותו, מה זה ויהי כחלותו? בדיוק, ויהי כחלותו לדבר. יש משהו דרמטי כזה. נכון? לא בטוח שמישהו שמע את זה, כי שהפלישתים כבר לא שומעים כלום. ושבט יהודה ברחו, ראו מה הולך פה, לא התקרבו אליו. הראיה שאין אף אחד שישקה אותו מים, הוא פתאום צונח, מתייבש, מיובש, כמו איזה אדם עם, כמו איזה מכונה עם בטריית ליטיום, שלא דואך לאט לאט, אלא פלק, פתאום נגבר החשמל. אין לו חשמל. מיובש. מה השאלה שצריכה לקפוץ מיד? למה? למה הקדוש ברוך הוא מייבש אותו? לא רשב, הקדוש ברוך הוא סיים בזאת את תפקידו. עשית את שלך. אתה יכול לחזור למקום שממנו הגעת. אין? זהו, בלכי החמור, חמור חומותיים, מקטע אלף איש, נחלת יהודה תקבל את מה שמגיע לה, פלישתים נשרפו, קיבלו את מה שמגיע להם, הכל נגמר, מסתיים, עכשיו יקרה. To be continued, נכון? פשוט ייבוש, זהו, נגמר, ניתק אותו מן החשמל. לא צריך יותר. נכון? כל אחד בעולם הזה יש לו שליחות. יש לו שליחות. אגב, שימו לב שאף על פי שלכל אחד מאיתנו יש שליחות בעולם הזה, אפשר לקבל תוספת זמן. לא להיבהל. אין? זה לא גזרה, גזרה כזאת, או מה לעשות. מה שאני לא אעשה זה גזור. לא. רואים מפה שזה לא ככה. נגמר זמנו. מה מוכיח את זה? השאלה, זה תראה לי אחר כך. מה מוכיח את זה? וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. נגמר הסיפור, נכון? פה היינו צריכים לסיים את סיפור שמשון. נגמר שמשון. שפט את ישראל. זהו, וימשיכו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, וגמר, נגמר הסיפור. בואו נראה. כבר שעוד לא קראנו, אז אנחנו עוד לא יודעים. כן. הוא לא זורק אותו, הוא מבקש, שמשון מבקש תוספת זמן. כן, אני עכשיו ימות. נכון, תראו מה כותב. הוא אומר, ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים. זהו, ככה זה נגמר. תן לי עוד לעשות משהו. אל תסיים איתי ככה. בבקשה, תן תוספת, תביא עוד קצת זמן. כמו משחק מחשב כזה, שנגמר הילדים, נגמר להם פתאום, יש לו לב כזה פועם, קבל עוד צ'אנס, קבל עוד צ'אנס, כן. עבור שלב, שכם קוראים לזה. כן. מה? אני לא יודע כמה זמן עבר. מפרק תדבל ופרק תזיין? אולי באמת עברו 20 שנה. לא יודע. זה לא מיד. אתה קורא את זה עכשיו 20 שניות, אז אתה אומר, וואי, כזה מהירות, כבר הוא הלך לעזה. לא בטוח שזה קרה תוך יומיים.
אז לא מובן את האמירה לכיוון. לפני זה, הוא כבר לפני לסיים תפקידו, לפני
הלכי כמובן. לא, עכשיו שהפלישתים יראו לקראתו, הוא יקם הפלישתים עוד 1,000 איש, הם באו פה לזה, הוא יראה לשבט יהודה, הפלישתים מנוצחים. אפשר לנצח אותם. אגב, מרד גטו ורשה, החוויה החזקה ביותר שהרגישו שם הלוחמים, הם ידעו שאין להם צ'אנס. הם לא רגע לא ישלו את עצמם. אבל לראות גרמנים נופלים ולראות גרמנים צועקים ובורחים, זה עשה שינוי תדמיתי מוחלט. וכותבים את זה, כל מי שניצל משם ושעוד כתב משהו, מתארים את זה כרגע של איזה אילאיות. ותחשוב שזה בעצם זקני יהודה, את החיזיון האורקולי הזה, הם ראו ביניהם. איך השרשראות האלה ניתקות ממנו, איך הוא מתנפל על הפלישתים עם לחי חמור, שזה שוב סמל של שבט יהודה שצריך לפתוח את פיו, כן, או שהוא פגר מובס, כמו שראינו, פגר של אריה, עכשיו אתה רואה שהוא קורא לו פגר של חמור. והביזוי הזה היה צריך לעורר בהם את הגבורה, את ההתעוררות. הנה, תראו, מישהו עושה את זה לפניכם. הנה, הדגמה. ראו נא איך אפשר. כן, וזה לא פועל את פעולתו. בסדר, אז הזמן יעשה את שלו. מה שלא עושה השכל, יעשה הזמן. כן. שופט. כן. נכון מאוד. לא, למה זה משהו אחר? זה קשור לזה. תראה, אני אגיד, עכשיו דווקא לאור מה שאתה אומר, תשומע, סשה, זה יפה משהו שואל. ממרחקים, תושיע אותך. הוא אומר, מה הקשר בין חמור לבין, חמור זה תמיד סמל של משפט, סמל של איטיות, של שיקול דעת, נכון? אז מה זה, אוסרי לגפן עירו, עירו זה עיר, ולסורקה בני עתונו, גם עיר. מה זה לאסור לגפן? אז בפשט אפשר כל מיני פרושים, שיהיה לו יבול כזה גדול, שהוא, או שהגפן שזה לא עץ חזק, גפן הוא עץ חלש. הוא יהיה כל כך חזק שאנשים יקשרו אליו עיר. אז למה עיר? תקשור שור. אם אתה רוצה לברך, אז מה אתה? עיר זה לקשור, זה כלום. אני חושב שזה קשור למה שאתה עכשיו תיארת. זאת אומרת, יש בשבט יהודה, יש בו את הקישור, זה מה שיעקב מברך אותו. שיהיה לו את הקישור המידתי בין נהנתנות ראויה לבין שיקול דעת. זה מלך במשפט יעמיד ארץ. למה שבט יהודה ראוי? הוא מתיישב בינו, יש מושג כזה להתיישב, יש אנשים שהשלטון משקר אותם, בקוף ובקף, שיכרון השלטון או שיכרון הפרטיות. ראה אותך, מה אני צריך להטיז את זמני על שטויות? אני אלך למשול בישראל, שיקפץ את כל העם, לא רוצה. חוסרי לגפן עירו ולסורקה בניית עונו, זה בסוף בראשית, פרשת ויחי. זה נותן איזושהי תמונה. שלכן הוא שוב, החמור פה מסמל את זה ששבט יהודה הוא פגר של חמור, הוא לא פותח את הפה, אין צדק ואין משפט. כאילו שוב גם זה, בסדר? כן.
אני לא אשאל,
כן.
אבל בכל זאת יהוד ד' שם כתוב יש לי שולי,
מה זה
ירד
הדלק. אה, זה...
הוא עוד לא נסע את החבור, ופתאום הוא ירד
הדלק. נכון, זה דבר מאוד מעניין מה שהעלית עכשיו. גילית...
על איזה עלילים הוא יקור, בגלל של איזה עלילים הוא יקור.
הפשטים. מרביץ להם, אבל הם יבואו לחפש אותם. אתה יודע, אפילו כשאדם הורג זבוב, אומרים לו, מה הרגת אותו? עכשיו כולם יבואו, החברים שלו יבואו ללוויה. אז זה אותו דבר, כאילו מה, הוא הרג 1,000 פלישתים, הוא יודע שיבואו לאסוף גופות, לחפש את החברים שלהם. ואני אשאר פה מובס, אני פה מת מצמא, אז גמרנו, אין לי כוח, לא יכול ללחם. אז הוא מבקש, אגב, שים לב שהוא מבין מאיפה יש לו כוח. בפשטות. כן? ואפילו בשביל המים שהוא שותה, שהכל נהיה בדברו. הוא לא צריך לברך שהכל נהיה בדברו, הוא כולו שנהיה בדברו. כל כולו נהיה בדברו, שנהייתי בדברך. אתה יכול לברך כזאת ברכה, סשה, לקדוש ברוך הוא. סשה זה אמונה פשוטה, אתה רואה? זה הבסיס של אמונה. שנהייתי בדברך. ומי לנו נאמן לזה יותר משמשון? שמבין שכל מהותו זה להיות בדברו של הקדוש ברוך הוא. וההורים שלו אומרים לו את זה, זה רק מחזק אותו. כן, הם אומרים לו, אתה נהיית בדברו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מנדנד בראשה, אומר, כן, 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 כן. הוא יודע בדיוק למה הוא נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא.
אבל בכל זאת, קיבלנו את
החשמל, כמה יש לו בתגל של המשלה? אם הוא מוביל את השקע,
ניתקו.
אז בוא תראי, עכשיו, אתה רואה? קיבל הטענה מחודשת. נס גדול היה פה.
לא, סליחה. הוא כבר הוציא את השקע, ניתק.
כן. תקע מהשקע. אבל הנה נס, הנה תראה. ויבקע אלוקים. כן. כן, אז
הוא כבר מת.
אז זה מה שהוא דואג. אתה היית בקטע הזה שהקראתי, איך אני יודע שהוא שרף את כל נחלת פלישתים? ממה שהפלישתים אמרו עליו. הנה מחריב ארצנו, נכון? ואמרו אלוהינו גדול אלוהינו אשר מסר את אויבינו מחריב אלוקינו אלוהינו ואלוהינו ואלוהינו כל הזה שבח אמרתי כשעם ישראל קשל איזה חילול השם זה איזה העצמה וההדרה של אויבינו פלילים אז זה מה שהוא מפחד הוא מפחד על החילול השם הזה אני פול ביד הרעלים
אז זה עוד יותר גרוע מה הוא דואג לו
כן
רואים את היד שלי
כן.
עוד רגלות?
כן.
שלא יסתדר בלעדיו?
לא, שלא יהיה... מה תעשה לשמך הגדול?
אני תקן עוד פעם שאני שואל, מה שאתה אומר, הוא עוד פעם, הוא מסביר לו שהוא קצת
פיטש. לא. מה? הוא מבקש תוספת זמן, תכף תראה.
אז הוא משקר. או שהוא דרך שלא יקשו את החילול השם, שהגופתו לא שם...
כן. זה אגב, סשה, כיוון שמעולם לא ראית אדם מת מצמא, אני מקווה, זה לא קורה ברגע. חז"ל אומרים שהמוות הגרוע ביותר זה מוות מצמא. זה קשה. קשה. זה קראת בספרים, אני מקווה. ואתה מבין, אז זה לא הוציא את זה, הוציא את התקע מהשקע וזהו, באמת, יש גופה מוטלת. לא, הוא מבין שעכשיו הוא צולע על יריחו, אין לו את הכוח, אין לו את ה... בסדר? אז יבואו פלישתים עוד שעתיים, יחפשו פלישתים את החברים שלהם, וימצאו אותו, ויצמתו אותו, וידקרו אותו, ויעשו הילולה. אז בשביל מה עשיתי את הכל, הוא שואל? לא לכבודך עשיתי, לא בשבילך עשיתי.
אבל כל סיפור
הוא ששאול. כל הסיפור, לא שאול בא, בשביל הכל לערוץ. וגם הוא.
אבל
גם הוא מפחד למות. לא, להפך, שאול מתאבד. כן, זה מזכיר את שמשון גם. נו, יפה מה שאת אומרת, אז מה? יפה מאוד, יפה מאוד. כן, שמעתם? הרי זה לא רק חילול השם. היא לא ראתה את האצבע שלך ככה. אבל היא הבינה שזה לא רק חילול השם, אלא אם הוא ייפול ביד פלישתים, נכון? אז משהו פה, אגב, זה מה שקרה בסוף. תכף נראה איך הוא באמת קשל. הוא כמעט הרס את כל מה שהוא בנה. נזכיר קצת את ימינו, את אריק שרון, מה שהוא עשה. בנה התנחלויות, ובכי שיגעון אחד, הרס את כל מה שהוא בנה. הרס את כל מה שהוא בנה, כי עכשיו אנחנו עם כובש. הוא הכריז קבל עם ועולם, כובשים. מה שבגץ שנים אמר, אין עם כובש במולדתו. המחי חשבון מוטעה אחד, עשה נזק גדול. נזק גדול. כן, אבל זה עזה. אז אני אומר, אחר כך נראה את ההמשך של מה שאת אומרת, אבל מה שהיא אומרת זה מדויק להפליא. החשש הגדול של שמשון זה שכל הפרויקט שבשבילו נועד העניין, ואני אכריח את מה שהיא אומרת מההמשך, כשנתחיל עכשיו בעשר דקות האחרונות, נראה את פסקה אחת של פרק תזיין, וננסה להבין מה הוא הלך ועשה. עם תוספת הזמן שהוא קיבל. למה הוא צריך תוספת זמן? שימה לחיות. כן, היא ענתה, היא ענתה, כן, היא אמרה שהחשש שלו, החשש שלו היה שהוא, אם הוא ייפול עכשיו ליד פלישתים, אז כל האפקט של שבט יהודה יבין שצריך פה להתעורר אל מול הפלישתים, ירד לטמיון. גם הם יבינו שהיה פה איזה משוגע, כי אלוהים חיסל אותו. זה כאילו, אתה מבין? זה כאילו בחטאו מת. אגב, אני עכשיו, למדתי עכשיו, עכשיו לאחרונה, במסכת סוטה, יש, אם אני זוכר נכון, זה דף ממהי שם, ממהו, יש שם דיון על, לא, אולי זה אפילו עוד קודם, יש שם דיון על הבדל בין צער לחטא, שחכמים מנעו מלגלות חטא, לכן התפילה שלנו היא בלחש, שמה חלילה איזה אדם בתוך התפילה פתאום יתפרט לקדוש ברוך הוא ויצעק בקול גדול, אוי, עשיתי כך וכך, סלח לי. אז אם התפילה הייתה בקול, אז אנשים היו שומעים אחד על השני את חטאיהם, מפרסמים את חטאיהם. ולכן כל התפילה בלחש, דברי הגמרא. לעומת זאת צער, בכוונה, אומרים בגלוי, שאדם ישתף את הציבור בצערו. קרה לך זה משהו רע, אל תסתיר. תן אנשים, יתפללו עליך. אז הגמרא אומרת, מאיפה לומדים את זה? מזה שמצורע צריך ללכת ברחוב ולומר, תמה, תמה, יקרא. נכון? פרסם את זה שהוא תמה. תמה, תמה, יקרא. למה? הנה, הנה, היא יודעת להגיד שמצורע זה בגלל לשון הרע. נכון? אז בואו לפרסם את החטאי, חבר'ה, אז אני דיברתי לשון הרע, תתפללו. רחמנות עליי. אדרבה. זה קל וחומר, דווקא בגלל שזה עבירה, זה עונש על עבירה ידועה, זאת אומרת, זה מסומן, כן, מוציא רע, אז דווקא פה, אם פה אמרו, תספר לאנשים מה קרה איתך, זה יעשה קל וחומר לכל צרה שלא תבוא. למה זה קל וחומר לכל צרה שכל לא תבוא? כי כל דבר שאדם עושה וקורא לו, הוא אומר, אולי קיבלתי עונש מהקדוש ברוך הוא, בטח חטאתי, בטח, אז הוא לא יספר. אז הוא לא יספר. אז הוא אומר, לא, הנה אתה רואה, גם בדבר שיודעים שאדם חטא, לשון הרע, הוא אומר, תמה, תמה, כדי שאנשים יתפללו עליו. נכון, אז עכשיו תחזור בך מהחטא. על מי סיפרת, על מה סיפרת, זה לא ישאלו אותו, כי זה עצמו לשון הרע. בוא תגיד לי, מי סיפרת, על מה אמרת עליו, תגיד. אז שם הוא כבר יגיד, לא, לא, לא מספר, תודה רבה, הספיק לי פעם אחת גם הוא. אז זה עד רבה, זה כאילו בא, אני אומר, אז אותו דבר פה. זה מה שהיא בעצם ענתה. זאת אומרת, יש פה איזה, הוא מבין שאם הוא ייפול ביד הפלישתים, לפני סיפרתי כל הסיפור הזה על תמת המקרא, אם אני ייפול ביד פלישתים, מה יגידו הישראלים? גם כן משוגע אחד. זאת אומרת, זה ימחק כל הרושם שהוא רוצה שהם יתעוררו אליו. סשה, יתעוררו אליו, לא יתעוררו לפלישתים. יתעוררו אליו, יש לכם תפקיד, גם לכם יש תפקיד. זה עכשיו יוקלש, אם בכלל לא ייעלם. אז זה משהו קשה שאני עכשיו אלך כמה דקות, אז זה...
שאלה, לא אני
לא יודע. כשגרת
תעלה, מה
הוא דואג
לקדוש ברוך
הוא
שהוא לא
מבין את זה? לא, לא. סשה, שב. יש הבנה עמוקה שבייחוד לאנשים שמרגישים את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותם בעולם, זה אחריות. הוא לא עושה טובות לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שהוא צריך לעשות פה עוד משהו. עוד לא, ואלה הידיים... עוד לא אמרתי די. אין, זה שיר מתאים לשמשון. אחר כך הוא ילפות בידיו את עמודי הזה, ויפיל שם את כל הארמון. עוד לא עשיתי, לא עשיתי מספיק, הוא אומר. עוד לא, לא, תן לי, תן לי עוד, תן לי, אני אעשה עוד, יש לי עוד מה לעשות, יש לי עוד רעיונות. קצת עצמאות, סשה. הקדוש ברוך הוא. לא, לא, הוא אחראי. אתה מציג את זה איש מכבסה של מילים. אני לא רוסי, אני מבין קצת מילים. אני אומר, אתה אומר, הוא דואג לו, הוא אחראי, הוא מבין למה הוא קיבל את התפקיד, הוא מבקש on his way, let me do it on my way. תן לי עוד, יש לי עוד רעיון. אולי זה ילך עוד משהו, והקדוש ברוך הוא נותן לו. יש בחירה.
אז הוא לא יסתדר לעזור, קדוש ברוך הוא.
תכף תראה שהתוספת לא עזרה. כן. זה בדיוק, זה בדיוק מה שעלה פה, והערה שלה. ברור, בוודאות. בוודאות. זה מה שאת אומרת, מעורר את ההרגשה שהמודעות העצמית של שמשון, התפקיד שלו, היא חלק מהשליחות. זאת אומרת, זה סיבב, זה מה שאת בעצם אומרת, אם אני מבין אותך נכון, שזה מסבב אחר כך את כל מה שיקרה, ואתם עוד לא יודעות מה יקרה, זה כנראה צריך לדחות את זה לשבוע הבא, מה שקרה. רק את התוספת הזמן הקרובה אני רוצה לגעת בה. בואו נקרא רגע את תחילת פרק ת' ז'. תחילת פרק ת' ז' יש לנו 5 דקות, נכון? מדייק השעון הזה? כן, 6 דקות. נקרא את זה ביחד, זה קצר. וילך שמשון עזתה, יורד לעזה, ותכף תגלו שעזה זאת עיר הבירה של הפלישתים. בימים ההם עזה היא הייתה המרכז. איך אני יודע את זה? לא, לא, אתה אומר היום, אחר כך זה זז. אגב, מאוד מעניין שבימי שמואל, איפה המרכז? אשדוד. איך אני יודע? עזה היא המרכז בימי שמשון, כי לשם מביאים את שמשון, נכון? שם מביאים אותו, ואת כל הסרמוניות וכל הטקסים, כל הסרנים של כל נחלת הפלישתים, באים לעזה, שם הם חוגגים. זאת אומרת, שם זה המרכז. אז למה פתאום אשדוד הפכה להיות המרכז? אתה מבין מה המשמעות של הפיכת הארמון בעזה? זה לא רק איזה אולם אירועים, ורסאי שהתמוטט, חלילה.
וזה מה שקרה גם להפיכת הארמון באשדוד,
בסדר, אבל אשדוד לא איבדה. אשדוד הפכה להיות העיר המרכזית בעקבות מה שעשה שמשון בעזה. הוא החריב את עזה. בין אם זה ברמה פיזית, בין אם זה ברמה מיסטית, שהם פחדו להיכנס לשם יותר. זה משהו כזה, מין איזה מין כללה כזאת, כן. אז הם עברו לאשדוד. כן? עברו לאשדוד. המרכז עבר לאשדוד. וילך שמשון עזתה, וזה מה שאנחנו רואים, הוא הולך לעיר הבירה של הפלישתים. ויר שם אישה זונה, ויבוא אליה. שימו לב, שתי הנשים הראשונות, הוא רואה את האישה השלישית, הוא אוהב. ויהיה אב אישה. ועל זה נדבר בפעם הבאה. לא, אני אומר, שתי נשים הראשונות, הגברת והגברת השנייה, והיה אישה. כן? מה ההבדל בין לראות אישה ולאהוב אישה? כן? זאת אומרת, הראייה זה משהו של תפקיד. זה התפקיד שלו. הוא עושה את זה לא בשביל האישה, זה לא מה שמעניין אותו, אלא יש פה משהו בשליחות, יש פה משהו בתואנה. הוא נכנס לשם ובאופן מיידי, גם פה עדיין הסוואה כזאת, הוא הולך. לאן שהולך. הפלישתים זה לא מפתיע, מבינים מיד עם מי יש להם עסק. לעזתים למור. אתם מרגישים שחסר פה משהו? תראו איזה אפקט, אפקט המציאות. איך התנך מחיה את עצמו בעינינו, איך הוא הופך להיות סטנדאפ, נעמד בקומה זקופה. לעזתים למור, לא אומרים מי אמר, כי באמת אין אף אחד שם, אחד ראה את שמשון עובר בשער, מזהה אותו, זוכר אותו מהמכות של אשקלון, או מהאירועים של שם של הלכי, ומספר מיד לחבר'ה, איך שהחבר'ה שומעים, מיד, הערבים קוראים לזה פאזה, מיד עושים צעקות, כולם יודעים, רק עושים את זה חזק מדי, שהם לא רוצים שהוא ישמע, לעזתים למור, בדלגים על השלב של מישהו אמר למישהו שאמר למישהו, כולם כבר יודעים מזה. תראו איזה מהירות. יפה מאוד, את זה אפשר לקרוא ככה. זאת אומרת, רש"י אומר במקום לשון קצרה. קיצר הכתוב. יפה מאוד. יפה מאוד. הם יודעים את זה כבר, למדנו את העיקרון הזה. הוא הזכיר דבר מאוד חשוב, שלמדנו על האמא של שמשון, שאין לה שם. נכון? שימו לב שרק מדלילה, חוץ משיש אהבה, יש פתאום אהבה יש בעולם, אומרים אהבה יש בעולם, הנה דלילה יש לה, אוהבת דלילה. והיווה עברת, כן, ממש. החשק אין לו עיניים, כותב בעל הנודע ביהודה. ויש לה שם, שם פרטי. מה שאין כן לשאר אנשים, יש אישה ואישה זונה, זהו, אין שום שם. למה? כי המניע שלו כלפיה הוא לא פרטי, אלא כללי. היא הולך לעשות את דרכה, הוא הולך לעשות משהו לטובת הכלל. אז בוא נראה, נרוץ את זה מהר. לזתים למור בשמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה. למה הם מחכים? הבוקר אור. הם מחכים לשמש העולה. זוכרים את הסיפור הקודם? הם חיכו שהשמש תשקע. עכשיו הם מחכים שהשמש תזרח. הלילה זה מפחיד. שמשון זה לא איזה עציץ. באור הם יראו אותו, אנחנו הרבה, אנחנו נתגבר עליו, נמצא איזה שיטות כבר. ויבוא לו כל הלילה בשער והתחרשו, מה זה התחרשו? שו אחד לשני, הס כל בשר פן יאור שמשון. והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. עד הבוקר כבר נמצא איזה שיטה, חסל אותו. וישכב שמשון, גם לשמשון יש תוכניות, וגם הוא מחכה לבוקר, כפי שתכף תראו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, כשהם עוד עושים תוכניות, ויאחוז בדלתות שער העיר, מגיע עד השער, והם כולם מופתעים, פתאום שמשון בא, אז הם זזים הצידה, הם מופתעים, אז יש להם כבר דמיון, הם יודעים מה הוא מסוגל לעשות. ואם הם לא יודעים, אז עכשיו הם יראו. כל אלה שהלכו אחריו, אמרו, בואו נתפוס אותו, נרביץ לו. ועקר את השערים עם המשקופים, עם הכל. חזל אומרים, 60 עמה היה השער של אשדוד, של עזה, גמירה. 60 עמה היה השער. זה מספר גוזמה, אומר המהר"ל, שרוצים להגיד משהו ענק, אומרים 60. שער מנחושת, וגם חזל נחושת כלל. זה מאוד הגיוני, כי הוא צריך להיות מוגן מפני אש, וכבוד העיר הבירה, שים שם זהב, חבל לשים, בטח לא בחוץ, אבל נחושת כלל. יש שם אדם אחראי להבריק אותה כל בוקר בחדש, שתהיה נוצצת. ושמשון הולך עם הדלתות האלו, ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, ויסם על כתפיו, אין, זה ביטוי יפה, לוקח את זה על כתפיו, אחריות שכזאת, ויעלם אל ראש ההר, אשר על פני חברון. מה הקשר? מה הקשר? שם אני אספר לכם סיפור, אתם נופלים ברצפה. איך הבנתי את הפשט של מה שכתוב פה? מורה הייתי, פעם הייתי מורה, עוד הייתי בחור צעיר, סבינר למורים, ביקשו ממני להיות מורה מחליף בבית ספר הימלפרב. קרים אותו? לא רחוק פה, די קרוב. מלכות, איך כתוב, מדינה קשה, שנה קשה, בחור צעיר. צריך להשתלט על כיתה כזאת של תלמידי שביעית, שהמורה שלהם היה רב גדול ותקיף, הוא ביקש בני להחליף אותו, כי הוא יצא למילואים. והמורה לא בא, שמחה רבה, בחור צעיר, מגיע לכיתה כזאת, להשתלט עליה, זה היה פרויקט, ממש. חודש ימים הייתי צריך להתאמץ. למדתי, הייתי יושב בכלא עם הלכש, אז עוד היה מותר להרביץ לתלמידים, אבל בכל זאת אסור. כן. אז היו אמצעים, לא אספר עכשיו את השיטות, שלא יקום מישהו ויגיד פתאום, כן, זה היה אח שלי, אני... טוב, אז... לא מספר. בכל אופן, הצלחתי. ברוך השם, אחרי כמה שם ימים, עבודה מתמדת, עקשנות רבה, הצלחתי להשתלט על הכיתה, ואני נותן להם דף עבודה. בכוונה בניתי את הרמות השונות של התלמידים, גמרא, לימדתי אותם גמרא, נתתי להם דף עבודה, והכיתה יושבת, עושה את העבודה בשקט, ואני מסתובב ככה ביניהם, רואה שכולם עובדים, כל שקט, נפלא, אני אומר, ימות המשיח, כמה קל ללמד, אני כולה בחור צעיר, רק זה, אני אפילו לא סיימתי את הלימודים, כבר אני רואה, זה יפה, אפשר להשתלט, לא נורא, להיות מורה. ותוך כדי שהם עושים, אני מפנה את הגב, אני ככה מסתכל מהחלון, מעבר לכביש, יש בית ספר ידוע ומפורסם, אחד מהבית הספר הטובים של ירושלים, נחשב, ברויר, בית ספר חילוני, ואני רואה שבכיתה, באותו גובה, קו גובה, כל הכביש מפריד בינינו לבין הכביש צר. ואני רואה שבכיתה מולי יושבת כיתה, לומדים, ומורה מלמדת אותם. ועל פני המורה מנצנץ שבר מראה כזה. ובשמש, אני אומר לעצמי, חילונים מסכנים, איזה ברברים. אין פה אצלי שקט ושלווה, ברוך השם, לומדים תורה, זו תורה וזו שכרה, ושם שגעים את המורה. פתאום אני חושב, משהו לא מסתדר. הכיתה שלהם צפונית, והכיתה שלי דרומית. איך יכול להיות שתלמיד מהכיתה שלהם סנבר את המורה? לא יכול להיות. אז אני מנסה לדמיין את ה... איך זה נקרא? את הטנגנס של הזווית, של הזה, אני עושה לך שם. ואני עושה ככה את החשבון, אני עושה את השמש, את הפרצים שלו, אופס, ואני רואה, משה, שלי בכיתה, אני יושב מתחת לגמרא, הוא עושה ככה, מסלבר את המורה. ואני מסתכל ככה חוץ על החלון, ואני אומר לו, משה, האם בגמרא שלך כתוב שמותר לסנוור מורות מבול? הכיתה הייתה בשוק, ואז הייתי מורה נחשב. כמורים במורה שיניים בגב, לזה מתכוונים. רוח הקודש. ואז אני אומר להם, תעצרו, תעצרו. חשבו שאני עכשיו הולך לצעוק עליהם, בלי גורמה. אמרתי, רבותיי, עכשיו נפל לי הסימון, הסימון שמשון. זה מה שעושה שמשון. יושב בעזה, קם בלילה, לוקח את השערים של עזה איתו, נחושת כלל, עולה לאלי מונטר, זה שייך אלי מונטר, סיפורים על חפת ששת הימים, איך כבשו אותו, ותל ענק מעל עזה, מול פני חברון, ישר, השמש תזרח, איפה תזרח את השמש? בין עזה לרפיח? לא, השמש תשקע בין עזה לרפיח, היא תזרח בחברון, קו ישר עזה, ככה, ישר, כמו אשדוד ירושלים, עזה חברון, קו ישר, כן? השמש במזרח, והוא במערב, והוא עם השערים של עזה, ככה על הכתפיים, עושה מצנוצים על המורים. אורו ישני חברון, תתעוררו, מלכות ישראל צומחת בחברון. השערים של עזה, בואו, הנה, פתחתי את האגוז, פיצחתי בשבילכם את הכספת. בואו, רדו, נו, תתעוררו. אתה רואה מה הוא צריך תוספת זמן? יש לי עוד איזה רעיון, הוא אומר לקדוש ברוך הוא. תן לי עוד משלי, בדרך שלי. לא רק בלשרוף פלישתים, בדרך השלילה. בואו נעשה לעורר אותם בחיזיון אורקולי אמיתי. כן, אורו ישני חברון, קלט. אגב, אתם יודעים שבבית המקדש היו מקריבים את קורבן התמיד כאשר עולה הברקאי. כן, היה צורק שם הכהן, ברקאי, מתי הוא צורק ברקאי? עד שיהיה אור, עד שבחברון. כן, כל המזרח מאדים, מירושלים עד חברון, הוא רואה הכל אור. למה חברון? שואלים חז"ל, תשובה. או בגלל האבות, או בגלל מלכות. מקדש ומלכות. מתחברים יחדיו. שמשון מנסה לעורר. בוקר, חבר'ה, תתעוררו. הגיע זמן המדינה, הגיע זמן מלכות. בואו, כנסו, הנה, השערים פתוחים. אפשר לכבוש אותם. לא כזה סיפור. זורק את השערים. עזר משהו? מישהו התעורר? לא, הוא חיכה לבוקר. עד שעלה, ועד שהגיע, ואתה רואה, אני רואה, למה זה נפלא? מה נפלא בזה? אני אומר עוד פעם, אם לא היה סיפור עם הילד הזה, לא הייתי חושב על זה. עד שלא ראיתי במו עיניי מה אפשר לעשות עם שבר מראה, פתאום נדלק לי הרעיון שזה זה. ויותר מזה, אני אגיד, תשים לב איך הם מחכים לבוקר, זה כאילו איך התנ"ך יוצר את החיקוי לבוקר. הם מחכים לבוקר, והוא מחכה לבוקר. למה הם מחכים לבוקר, ולמה הוא מחכה לבוקר? אין, אתה רואה מיד, ופני חברון, אל מול פני חברון, אתה רואה שהוא מסתכל מזרחה. אז מה הוא חפש שם? זאת אומרת, חסר פה משהו, התנ"ך משאיר לך את הדמיון, תנסה להבין. נעצור פה, לילה טוב, חג שמח, שבוע הבא.
לילה אור.